טיפ טיפה נשחק בדור שלנו, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. אוסף הציפיות מהמציאות הייתים גורם שלא נזכור מה היה קודם, או כלשון האדם המודרני החביבה עליו, מה הייתה האלטרנטיבה. נחלקו רבותינו רב ושמואל בגמרא ופסחים דף קט"ז, ושתי דעותיהם נמצאות פה בצילומים בדף שקיבלנו למעלה. הדעה האחת, דעתו של שמואל, שהגנות שאנחנו איתה התחלנו והשבח שבו אנחנו מסיימים, אלה הדברים שנוגעים לעבדות הנפשית והגופנית. עבדים היינו לפרעו במצרים, ויוציאנו השם אלוקנו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. לשון אחרת, היציאה מעבדות לחירות, עם הדגשה שהחירות שיצאנו אליה היא לא מתחילה בנו, אלא ויוציאנו השם אלוקנו. היציאה היא יציאה אלוקית, החירות היא חירות אלוקית. כדי לזכור את המצב של הגנות ולהבין במה השבח צומח מתוך הגנות, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, שזה לא הכוונה אוסף של פרטים, אלא מרבה במובן האיכותי, מנסה להבין, מנסה להקשיב מה היה ביציאת מצרים, הרי זה משובח. זה בכלל לא משנה אם אנחנו חכמים או נבונים או חושבים שיודעים את התורה. המצווה הזאת קיימת כי היא נוגעת לנפש שלנו, היא נוגעת לבירור כוחות הנפש שלנו, היא נוגעת לבירור המטרות וסדרי עדיפויות של החיים. הדעה השנייה, דעתו של רב, שהוא מדבר על הגנות הדתית הרוחנית, והוא אומר, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. והפסוק שמופיע כאן הוא פסוק מספר יהושע, ולכן חשבתי שנראה ביחד את הפרק כולו ביהושע שבו מופיע אותו פסוק, וננסה לברר מה הייתה הגנות ומה פירוש המושג עכשיו קרבנו המקום לעבודתו. יהושע בן נון אוסף את כל שבטי ישראל שכמה, זה תחילתו של פרק כ"ד, ויקרא לזקני ישראל ולראשיו ולשופטיו ולשוטריו, והתייצבו לפני האלוקים. מעבר של הנהגה זה לא מעבר ממשרד יחסי ציבור למשרד יחסי ציבור, או מפריימריז לפריימריז. מעבר של הנהגה זה תפקיד אלוקי. הקדוש ברוך הוא בחר ביהושע בן נון, ובסיום תפקידו של יהושע בן נון, ההנהגה צריכה להמשיך, האומה צריכה להמשיך, ולכן יש התייצבות. יש באוויר ריח של משימה. התייצבות זה לא עמידה רגילה. מה הוא אומר להם? ויאמר יהושע אל כל העם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח ואבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים. גם העובדה שמוזכר תרח, וגם העובדה שמדובר בעבודת אלוהים אחרים, גורמת לנו לחשוב שאבותיכם זה תרח. לא עולה על דעתנו אחרת, שהכוונה לאברהם אבינו. אבל הפסוק הבא מתחיל במילים, ויקח את אביכם את אברהם. איך נפרנס אותו יחד עם הפסוק הקודם? ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען, והרבה את זרעו, ואתן לו את יצחק. אתן ליצחק את יעקב ואת עשיו, ואתן לעשיו את הר שעיר לרשת אותו, ויעקב ובניו ירדו מצרים. בפרשת הדרכים הזאת, שנתתי לעשיו את הר שעיר, ויעקב ובניו ירדו מצרים, בעצם יש פה משהו לא דומה. אם היה כתוב, ויתן ליעקב את ארץ ישראל, אז זה היה מקביל למילים, ויתן לעשיו את הר שעיר לרשת אותו. אמר לי פעם איש גוש קטיף, מיכאל פייסט, שהוא מצא במדרש, שפרשת הדרכים הזאת היא ברור בהלוויה של יצחק אבינו. נפגשו יעקב אבינו ועשיו. אמר עשיו ליעקב, אני בעל הבית, אני הבעל הבית על הארץ הזאת. ארץ כנען היא שלי. אמר לו יעקב אבינו, בתנאי אחד. הארץ הזאת שייכת למי שמוכן לקבל את הדבש שלה ואת העוקץ שלה. שזה אומר שהשיר של נעמי שמר מתחיל ממדרש על הדבש ועל העוקץ. אמר לו עשיו, אינני רוצה בעוקץ של הארץ. אני רוצה שלום עכשיו, שקט עכשיו, חיים עכשיו. אני לא רוצה עוקץ. אמר לו אלוקים, אם זה מה שאתה רוצה, תלך להר שעיר, שם יש שקט. תלך לשוויץ, תלך לפינלנד, לנורווגיה, לאן שאתה רוצה תלך. פה בארץ זה התייצבות. זה לא חיים שקטים. ואם כך, הדבר הראשון שכתוב על יעקב, זה שיעקב בניו ירדו מצרימה, כי זה עינוי. הנה מתחיל העוקץ. שקדוש ברוך הוא חישב לעשות את הקץ, יש משמעות גדולה לירידה מצרימה בחישוב הקץ. מתוך הבירור הזה, מפרטת הנבואה, את השגחה האלוקית, בשליחת משה ואהרון, ביציאה ממצרים, בקריאת ים סוף, במלחמות האמורי ומואב, במעבר הירדן פסוק י' א', בפלא הגדול של ירושת הארץ פסוק י' ב', עד פסוק י' ג'. ויתן לכם ארץ אשר לא יגעת בה, וערים אשר לא בניתם, ותשבו בהם כרמים וזיתים אשר לא נטעתם, אתם אוכלים. עד כאן השתלשלות הדברים על פי השגחה אלוקית. מכאן ההתייצבות. מה כוללת ההתייצבות? שאומנם אנחנו בהגדה של פסח מזכירים את הפסוק ביהושע, רק הפסוק השני והשלישי, כפי שקראנו קודם. אבל כפי שהייתה הצעה, לראות את ההמשך של הפרק, שהוא מחזיר אותנו אחר כך לאותם פסוקים, כדי להבינם, ואולי להבין את ההגדה של פסח, ולהבין מה זה מתחיל בגנות ומסיע המשבח. אומר להם יהושע בן נון בפסוק י' ד', ואתה, יראו את אדוני, ויבדו אותו בתמים ובאמת, ויסירו את אלוהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנהר ובמצרים, ויבדו את אדוני. שוב, אנחנו מסתבכים מי זה אבותינו בעבר הנהר. כי אבותינו במצרים זה ברור מהם. אז אולי זה גם אבותינו בעבר הנהר. אז מה פירוש? הסירו את אלוהים. ואם רב עיניכם לעבוד את אדוני, בחרו לכם היום את מי תעבודו. אם את אלוהים אשר עבדו אבותיכם אשר מעבר הנהר, ואם את אלוהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם, ואנוכי וביתי נעבוד את אדוני. איזה מין ברירה זאת? אם רע לכם לעבוד את השם, אז תעבדו או את האלוהים האחרים האלה, או את האלוהים האחרים האלה. איך אפשר לומר כך? באמת העם דוחה את זה לסב, היה נעם ויאמר, חלילה נעזוב את אדוני לעבוד את אלוהים אחרים, כי אדוני אלוהינו המלא אותנו ואת אבותינו מארץ מצרים ואת עבדים אשר עשה לעינינו את האותות הגדולות האלה וישמרנו בכל הדרך שהלכנו בה וכל העמים אשר עברנו בקרמה. אז איך נעזוב אותו? ויגרש אדוני את כל הגויים, את כל העמים ואת האמורי יושב הארץ מפנינו. גם אנחנו נעבוד את אדוני כי הוא אלוהינו. לכאורה זו תשובה ניצחת, אבל יהושע לא מקבל אותה. ויום יהושע אל העם, לא תוכלו לעבוד את אדוני כי אלוהים קדושים הוא, אל כנו הוא. לא יישא לפי שכם וחטאותיכם, כי תעזבו את אדוני ואתם לא יהיה נחב ושב ויראה לכם וחילה אתכם אחרי אשר יטיב לכם. למה הוא לא מקבל את התשובה שלהם? ויאמר העם אל יהושע, לא, כי את אדוני נעבוד. ומה עכשיו? ויאמר יהושע אל העם, יודעים אתם בכם, כי אתם בחרתם לכם את אדוני לעבוד אותו. ויאמר ידעי, עכשיו הוא כן קיבל את התשובה. משהו פה צריך הסבר. היינו בשיעור ב' במרכז הרב, היה לנו שיעור עם תלמיד חכם גדול שנפטר צעיר, הרב אברהם רמר, זכר צדיק לברכה, שהוא היה איש שעבד את השם בתמים ובאמת. בוא לימד אותנו תשלה הקדוש על הפסוקים האלה. השלה מראה הבדל עקבי בפסוקים בין שני מושגים בתארים האלוקיים. האחד נקרא יוד קי וו קי, שם השם, והשני נקרא אלוקים. נכון שבדרך כלל המשמעות מבחינתנו של יוד קי וו קי כפי קריאת המילה הזאת זה לשון עדנות, והמשמעות של אלוקים זה כל הכוחות, מקור כל הכוחות. אבל בהקשר של הפסוקים כאן, אומר השלה, עבודת י' ק' ו' ק' מאפיינת את עבודת עצם הנוכחות האלוקית. זה קשר, זה אהבה שלא תלויה בדבר. לא בגלל שהוא מתגלה אלינו, ולא בגלל שהוא גואל אותנו, ולא בגלל שהוא עשה לנו את כל הטובות. והיא עבודת השם בארץ ישראל. בארץ ישראל דומה אדם כמי שיש לו אלוה, הוא סמוך להופעת השכינה. זה המקום של עיני השם אלוקיך הבא מראשית שנה ודחית שנה. ושאין כן בחוץ לארץ, כולל במקומות שנחשבים היום כמעט כמו בית מקדש, שם אנחנו עובדים אלוהים אחרים. כלומר, שם אנחנו עובדים את אלוקים בגלל ההתגלות, בגלל דרכים שהשם מתגלה דרכם, אבל לא עובדים את הנוכחות האלוקית בעצמה. ועל כן, הדבר הזה מופיע בזוהר כמה פעמים, אנחנו עובדים בחוץ לארץ את השרים הרוחניים של אומות העולם. הכוח שאלוקים נותן לעולם בחוץ לארץ הוא דרך שרי אומות העולם. מי שמתפלל בחוץ לארץ, מי שלומד תורה בחוץ לארץ, משרת את שרי אומות העולם. נותן כוח לערבים, לאמריקאים, לאירופאים. אולי אין לו ברירה, אולי הוא לא יכול לענות לארץ. בסדר, מידת לימוד הזכות, נלמד על כולם. אבל זה לא האידיאל, זה לא המאדרין מן המאדרין, זה לא קשור בכלל להיות חרדי לדבר השם, החרד לדבר השם נמצא פה בארץ. והימים שבהם זה מתברר יותר, הם ימים שכבר עברנו, מקווה שלא נצטרך לעבר עוד. העובדה הזאת היא עובדה ברורה. אומר השלה, גם אברהם אבינו ואבותינו, כשעבדו את השם בחוץ לארץ, עבדו אלוהים דרך ההתגלות, שיחסית למדרגת עבודת השם בארץ ישראל, זאת נקראת עבודת אלוהים, ולא עבודת י' ק' ו' ק'. לכן כתוב מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, כי לא היינו בארץ, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. ואם כך, אז הפסוקים שראינו קודם בצד ימין, בתחילת פרק כ"ד, ישבו אבותיכם מעולם בעבר הנהר, זה באמת לא רק תרח. ולכן יש קשר בין זה לבין הפסוק הבא, ויקח את אביכם את אברהם. וכשעוברים לעמודה הבאה בפסוק י"ד, נראה את הדיוק, דיוק של הלשון לפי השלה. ואתה יראו את י"ק ו"ק, למה ואתה בעין? כי אנחנו פה בארץ, נכנסנו לארץ, בחסדי השם, וירשנו אותה. ויבדו אותו בתמים ובאמת. בלי התמים, כלומר, בלי שנעבוד את השם עם נקיות גמורה מחשבונות. נקיות גמורה מרווחים. ממש עבודת השם לשמה. אז אם רע בעיניכם, אני אומר להם יהושע, אומר לכם, יראו את י"ק ו"ק, וסירו את אלוהים אשר עבדו אבותיכם. אל תמשיכו את העבודה דרך ההתגלות. אם אתם לא מסוגלים, אתם אומרים, לעולם עסוק אדם תורה מצוות שלא לשמע, אין לנו ברירה אחרת. אז תדעו לכם, מבחינת הערך האיכותי של עבודתכם, אין שום הבדל בין שאתם עובדים את אלוהי האמורי, לבין שאתם עובדים את אלוהים כמו שעבדו אבותינו במצרים או בארצות נחם. ואני וביתי נעבוד את י"ק ו"ק, תודה רבה ירוחמי. אנחנו נעבוד את השם. מה עונה לו העם? אנחנו לא עוזבים את השם. למה אנחנו לא עוזבים? כי הוא מעלה אותנו, כי יש לנו רווחים ממנו. הם לא הבינו כלום. לכן ישוע לא מקבל את דבריהם. והוא אומר להם, מה המבחן? אני חושב השנה במיוחד, כשנקרא את הפטרת מלאכי, הפטרת שבת הגדול, שותכם, ברוך אתה, אדוני, ואני אומר לך, עולם של כל מיני המדורות. שם אנשים חשים בלב, את מה שאנחנו אולי חשים היום. הם אומרים לעצמם, והקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב והוא שומע אותם. הם אומרים, שב עבוד אלוקים. אנחנו הלכנו כדורנית. ועושה רשעה נבנו. אתה יכול לעשות חרפה כזאת של בגץ, הפסיקה שלו במגרון? 4 חלקות אדמה, אולי היו עליהם עתירות שהעותרים משכו אותם יום אחרי הגשת הבגץ. 60 חלקות, אין עליהם עותרים בכלל. למה להרוס יישוב שלם? בשם מה? בשם זה שכבר אין לנו זמן לחכות. לוז, הלוז, קדושת הלוז, או קדושת בית המשפט. אתה אומר, שם עבוד אלוקים. אתה אדם הולך בתמין, שומר חוק, אדם מוסרי, ציוני נחז בקרקע, הולך בשליחות הממשלה, אתה הולך מדחי לדחי. וההם, ולא משנה מי זה, הם נבנו. בחנו אלוהים וימלט. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אני שומע אתכם. אתם חושבים שללכת אחרי עולם ערכים, זה רק כשזה משתלם. אתם אוהבים את גאולת ישראל רק כשאתם מרוויחים ממנה. רק כשכולם עוברים לדום לפי כבודכם ומעלתכם. כי אתם אידיאליסטים, כי אתם חלוצים. אתם רוצים לעבוד את השם בתמים ובאמת. אתם רוצים להיות אוהבי ישראל ואוהבי כלל ישראל ומלמדי זכות על כלל ישראל בתמים ובאמת, או רק שזה נוח. ואז תעשו חילוקים שהרב קוק, הוא כתב את מאמר הדוק שהיו ציונים, אבל היום אין ציונים. תעשו כל מיני חילוקים שיתאימו לעולם הרווחים שלכם. זה עבודת השם בחוץ לארץ. זה לא עבודה אמיתית. אומר להם, כן. הנה בפועל. מתחיל בגנות ומסיים בשבח. אין לנו גנות, אנחנו רוצים רק שבח. אנחנו רוצים רק שעולם הערכים שאנחנו מאמינים בו, הוא ינצח כל יום את כולם. כי כי אנחנו עובדים את עולם הערכים האלוקי, כי טוב לנו. ברגע שלא טוב לנו, אנחנו מתפרקים. מתפרקים בסבלנותנו, מתפרקים בענווה שלנו. ואם היינו עובדים את השם מצד נוכחות האמת, לא מצד רווחיה, אז האהבה שלו תלויה בדבר, גם כשבטל דבר היא לא בטלה. נכון? אי אפשר, כי אין מהות, היא לא מתגלה את המהות. יש מסכים, אתה לא יכול לעבוד כשזה חסום. זה כמו שאתה רוצה לעלות משאר הגיא לירושלים, אבל פקוק, מה לעשות? אתה לא יכול לעלות על המכוניות. זה חסום שם בחוץ לארץ, זה דומה כמי שאין לו אלוה. זה תוספת בסנהדרין אומרת, עובדי השם בחוץ לארץ, ישראל כשהם בחוץ לארץ, הם עובדי עבודה זרה בטהרה. בסדר, בוא נמחא כפיים לעצמנו על הטהרה. אבל שלא נשכח שאנחנו עובדי עבודה זרה. אתה עובד את השרים. אתה לא יכול לעבוד את המקור. אז מה נשאר לך? לאחוז בהתגלות. השבת שומרת עלינו, התורה שומרת עלינו, כל אחד עם היתדות שלו. כשאין לנו ברירה, אין לנו ברירה. כשאנחנו בגלות, אנחנו בגלות. הרי אלה שיש להם לב חזק, הם אומרים שיר השירים כולל שבת. אלה שלא אומרים, בסדר, שבת חול המועד, יש להם קצת. או ליל ראשון של פסח. אפילו יש כאלה בשביעי של פסח, נגיד שלוש פעמים בשנה, זה כבר ייראה. זה כמו עלייה לרג. עכשיו אנחנו נגיד, אם תאירו ותאורו את האהבה, שתכפץ. השבעתי את רבנות ירושלים. אין, כשהקדוש ברוך הוא חוסם אותנו, הוא חוסם אותנו. אבל עד שתכפץ. ברגע שנבוא לארץ, יהושע בן נון אומר לנו, אתה ראו את השם. כל עוד לא הייתה ברירה, לא הייתה ברירה. אם אין לאדם ברירה, יבוא את השם, לא לשמע. אבל ידע שזה לא אידיאלי. ירצה להגיע לאידיאל, לא יעשה מעצמו אידיאליסט. אומר הנביא מלאכי, אתם רוצים לדעת איך להתקיים בחבלי משיח, איך להתמודד עם כל התסכולים, איך להסתכל על עולם הערכים האלוקיים בצורה אמיתית ולא מצד הרווחים שלהם? אני אגיד לכם שלוש הצעות, אומר הנביא. אשר באמת רואים ניצנים של ההתפתחות הזאת בתקופה האחרונה. א', אז נדברו יראי השם, איש אל רעהו. אל תדברו כל היום, אלא תהיו נדברים. תקשיבו אחד לשני. זה לא מלאכה פשוטה. כל יהודי הוא גם רמטכ"ל, הוא גם מנכ"ל, הוא גם שר הביטחון, הוא גם שר הפנים, הוא מבין הכל. בוודאי הוא מבין איך אחרים צריכים להתנהג. במחילה, גם תקשיבו. יש עוד אנשים, יש עוד דעות, יש לאחד קו אחד, יש לשני קו שני, לא כולם מאותו קו, לא כולם מאותו אגב, לא כולם מאותו הר, לא כולם מאותו עמק. תקשיבו אחד לשני. יש ניצנים של זה, דברים מדהימים. במיוחד בשנה הזאת שהיא שנת ה-30 לרב ציודה, שהוא עם כל התקיפות שלו, והוודאות והנחרצות שלו, היה אדם מקשיב, לא פוסל אחרים, מכבד אותם, אוהב אותם, גם את גדולי מתנגדם. זה לא קל. זה הצעה אחת. הצעה שנייה אומר הנביא מלאכי, וחמלתי עליכם כאשר יחמול איש על בנו. איזה נפלא. השם יחמול עלינו. אנחנו רגועים, סדרים לנו את העבודה. אבל הנביא מלאכי מוסיף עוד שתי מילים. חמלתי עליכם כאשר יחמול איש על בנו, החומל אותו, העובד אותו. זה לא רק חמלה. רחמים, אולי זה בלי עבודה. אבא מרגיש כלפי בנו, אהבה. רחמים, רגש. חמלה פירושו של דבר, שאבא מטיל לבנו משימות. הוא לא צריך לחרף ולגדף כשהוא מטיל משימות. הוא לא צריך לתלות שלטים. הוא לא צריך לכפות. הוא לא צריך להתערב בחיים של הבן. הוא יכול להטיל משימות בעצם היותו, בעצם מידותיו, בעצם האחריות, בעצם מסירותו. זה לא חייב להיות משהו מונחת מבחוץ. אבל אומר הנביא מלאכי, מה לעשות? חבלי משיח זה זמן של משימות, של התייצבות. אין קייטנה. אין חופש. מה זה שנת שבתו? מה זה הדבר הזה? שנה שלמה אדם בלי אחריות. כל החיים זה אחריות. גיל 119, אתה רוצה לכתוב ספר זיכרונות? בסדר. אפשר שנה. זה הגיוני. והשלישי, יצא קשה. החלק הראשון שלה נהיה מאוד פופולרי במחוזותינו. ושבתם וראיתם בין רשע לצדיק. איזה התמחויות יש בזמן האחרון. אני יודע בדיוק כל הרשעים. חוץ ממני, יודע בדיוק להגיד מי הם, מה תפקידיהם, מה הפקסים שלהם. לשיטתי, למה ממשיך הנביא ואומר, ושבתם וראיתם רשע לצדיק, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו? הרי זה אותו דבר. שואלת את זה הגמרא במסכת חגיגה בדף ט', שהייתה מאוד חביבה על רבנו הרב צבי יהודה. כמו כל גמרא. גמרא עונה לא דומה, שונה פרקו 100 פעמים, לשונה פרקו 101 פעמים. ציוד היה מסביר, שונה פרקו 100 פעמים, עוד הוא יכול להרוויח מזה. הוא יותר יבין, הוא יותר יעמיק, הוא יותר יחדש. אבל שונה פרקו 101, מה הוא עושה? לשמה. זה לימוד לשמה. אין בו שום כוונת רווח. תדעו לכם, המבחן של חבלי משיח, אומר הנביא מלאכי, הוא בדיוק כמו דברי יהושע בן נון. כשנכנסנו לארץ, לעבוד את י' כ' ו' כ', בלי כוונות רווח. להשתדל מכל משמר לשמור על כך שהאני הוא משרת את האמת, ולא האמת משרתת אותו. מתחיל בגנות, עבדים היינו. הוא מסיים בשבח. אין שבח של חירות בלי עבדות. ברגע מסוים אני רוצה לדבר לשון הרע, השם אומר לי לא. ברגע מסוים אני רוצה לגנוב דעת הבריות, השם אומר לי לא. ברגע מסוים אני רוצה לא להתנהג יפה לאשתי ולילדיי, השם אומר לי תתנהג יפה. ברגע מסוים אני לא רוצה לעזור, השם אומר לי תעזור. אז לרגע מסוים זה עבדות. במהות, בעומק, זה הנשמה שלנו. נשמה שנתת בנו בעם ישראל תאוראי. מה לעשות ששאור שמייסה מעכב? אז בעוד שבוע אנחנו מסתערים שבוע שלם על המצות. אין ניפוח, אין שמרים, אין 70 סוגים של לחם. לחם אמונה אנחנו אוכלים בפסח. פלטה פשוטה, דקה, קמח, מים, 18 דקות, אפייה. זהו. פשטות. שבוע פשטות מרוכזת, נותן כוח לכל השנה להינצל מחמץ, משאור שבעיסה, להיות תפוח. שימו את העני במקום הפשוט. ירווח לכם. תשתוחררו. הדבר שהוא בעצם מדגים מאוד איפה אדם מוכן להיות משרת, זה אליהו הנביא. מי שעצר מטר 3 שנים, מי שאמר לאחאב בוחר ישראל, אחר כך הוא רץ לפני המרכבה שלו, כי יד השם דחפה אותו. אז הקנאי הגדול אליהו הנביא, הוא יבוא לפני יום השם הגדול. הוא ישיב לבבות על בנים, ולבנים על אבותם, ולבחים על אחים. אי אפשר להשיב לבבות אלה לאלה עם הקנאות, עם הקבדנות. אבל מי שהוא אמיתי בקנאות שלו, אין לו דבר אישי, אין לו פריקת עצבים, אז הוא ידע בחבלי משיח, בגלל שהנשמות הן גדולות, הנשמות הן טובות, הן מתוקנות מבפנים, אומר הזוהר בתיקונים, בתיקון סמך, והן לעתים רעות מבחוץ. על כן גם אם פגשנו בדורות קודמים הדרכות חמורות ביחס לרשעים, אין בחבלי המשיח רשעים. אין זדון בחבלי המשיח. צריך, אומר החזון איש, לקרבם בעבותת אהבה. ולא טעיתי בלשוני, לא הרב קוק, חזון איש. כל מה שנעשה בשמו היום צריך להיבדק לאור דבריו הכתובים, לא אגדתות. מה שהוא כותב בלכות שחיטה, ביורדיה. שהוא מבין מה הנשמות בתוך עצמם ופנימיותם, ולכן הוא אומר מצווה לקרבם בעבותת אהבה. זה לא חלילה שאנחנו מתעלמים משלילה, אבל יודעים איך לתקן. זה נפקא מינה עצומה. אם אתה עובד את י' קו ו' קי מצד האמת, אתה לא מוותר לעולם על לימוד זכות. במיוחד לא בפסח. החג של הרחמים, החג של הלימוד על כנסת ישראל, זה המלאכה האלוקית. לא היה מגיע לנו לצאת. אז בפסח אנחנו עושים זיכרון למידת הרחמים. מתחיל בגנות, שהייתה עלולה להיות מידת הדין, ומסיים בשבח, שהתבררה מידת הרחמים. להמשיך את מידת הרחמים הזאת, גם במציאות שלנו. ולכן אומר להם יהושע, אחרי שהוא אומר, עדים אתם בכם, כי אתם בחרתם לכם את השם. הוא אומר להם בפסוק כ"ג, כמו שאמר יעקב אבינו לבניו בבראשית למד וו. ואתה סירו את אלוהי הנכר אשר בקרבכם. תסירו את המידות המקולקלות. הם כוחות הטומאה שמשבשות את עבודת השם. הם משבשות את החיבור לכלל. הן משבשות את הסבלנות בגאולה, הן משבשות את הכרת הטוב. תסירו את המידות המקולקלות ועטו את לבבכם אל השם י' כבבקי. ופה לא מפריע ליהושע בן נון, לא בתחילת הפרק ולא בסופו, ליד י' כבבקי לכתוב אלוקי ישראל. הקדוש ברוך הוא, כפי שהיה אומר רבנו רב ציודה על פי הפסוק בדברי הימים פרק למדי, באמור המלך יאשיהו אל הלוויים לבריאות, לכו עבדו את השם ואת עמו ישראל. השכינה מתגלית דרך כנסת ישראל. ולא סתם בהגדה של פסח אנחנו אומרים גילוי שכינה, זה לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. השם הוליד, אומר ילקוט שמעוני שם בדברים ד', הוליד את עם ישראל, אז במצרים. זאת הייתה בחינה של הופעת השכינה. לכן מוסיף יהושע בן נון את אלוקי ישראל. זה מנקה. החיבור אל הכלל בפסח הוא מנקה. מנקה את הפרט, מנקה את המשפחה, מנקה את הקהילה, מנקה את עבודת השם, מנקה את כוחות הנפש. הקדוש ברוך הוא ייתן לכל עמו ישראל מימוש המושג שמופיע בנבואת ישעיהו, שנת גאולי באה, כוחות גדולים בזמן הגאולה, להתייצב למה שהאלוקים יזמן לנו כדי לעובדו בתמים ובאמת. שלום, שבת הגדול שלום, חג שמח, רק אביב שמח, כל טוב, בשורות טובות.